היי וברוכים הבאים למה הדיבור פרלסחן הקרקור, מהדורת החירום, והיום חוזר אלינו מיכאל פינקל שהשתתף איתי בפרק עם רונן בן החום. מיכאל יחזור לדבר על נושא שאותי מאוד מעסיק לאחרונה, תקשורת מקרבת. איך מדברים בצורה רגישה ובצורה חיובית על דברים קשים ברגעי משבר. אני חושב שזה פרק מאוד מאוד חשוב, ועצם זה שאנחנו נמצאים ב... סיטואציה רגישה מאוד ומורכבת מאוד, והפרק הזה יכול לתת כלים להתמודדות עם השיח שהפך להיות קצת יותר קשה מבדרך כלל. אז אנחנו נצלול פנימה, האזנה נעימה לכולם. אז מה הדיבור בפרלסחן הקרקור? אנחנו ממשיכים עם מהדורת החירום, והיום חוזר אלינו מיכאל פינקל, שהוא מדריך לתקשורת מקרבת, ואמן קרקס ועוד המון המון דברים.
אהלן.
מה קורה?
מה קורה? נורא והיום.
כן, זו שאלה נורא קשה, אפרופו תקשורת מקרבת, אנחנו נדבר קצת, נראה לי שכאילו נתרכז בפרק הזה במה שאמרנו באמת, של כזה איך מדברים, ואיך מדברים על נושאים רגישים עם אנשים שעברו משברים מאוד מאוד גדולים, אבל אולי נתחיל לפני זה ממה זה תקשורת מקרבת בכלל?
תקשורת מקרבת זה גוף ידע שמשתנה, שמתפתח. אוקיי, במקור שלו הוא מגיע מה-NVC, Non-Violent Communication, יש לנו את מרשל רוזנברג בארצות הברית, שהוא מטפל, פסיכולוג, תחום הקוגניציה, והוא אומר, רגע, אנחנו, איפה יורדים פה במלל, איזושהי רמה משיחה על מחשבות לרגשות וצרכים, ואז הוא מביא את ה-NVC, את ה-Non-Violent Communication, שאומר, שוב, בהכי פשטנות בגדול, בואו נדבר ונקשיב יותר לרגשות וצרכים, ולא למלל שהבן אדם אומר, ונחפש את החיבור, חיבור לפני פתרונות. ומשם זה מגיע לישראל עם חגית וארנינה, שתי נשים שכל אחת מהן מורה לתקשורת מקרבת, ארנינה מטביעה את המושג תקשורת מקרבת, ולא מה-Non-Violent Communication, ומשם זה מתחיל לרוץ, ויש לנו בארץ כבר כמה דורות, של מורים לתקשורת מקרבת, שבסופו של דבר יצאים משתי המורות האלה, או שלמדו קצת אצל מורים אחרים בינלאומיים. וזה העולם שאנחנו קוראים לו תקשורת מקרבת, ומתוך זה, שוב, זה גוף ידע משתנה, מתוך זה כבר יש לנו את החבר'ה פה במשמרות, שהקימו את הבית להורות מקרבת, שהם לקחו את הדבר הזה, רק להורות, ופיתחו אותו ושינו אותו. אני לקחתי את כל המקום הזה לעולם המיניות, כשנכנסתי לתוך הכנסים של המיניות, למה זה תקשורת אירוטית מקרבת, לתקשורת מקרבת במיניות.
אני חוזר רגע אחורה, כי זה יוצא מאיזושהי נקודת הנחה, שהתקשורת הרגילה היא אלימה.
אני לא הייתי מניח את זה ככה, אני חושב שאלימות זה פרשנות, כפי שכבר רואים עכשיו, זה נתון לפרשנות. אני כן חושב שהתקשורת, הנורמטיבית היא לאו דווקא מיטיבה איתנו. הייתי פשוט מניח את זה ככה.
אוקיי.
לא הייתי מתחיל לחנות אותה בכינויים, הייתי אומר, האם התקשורת הזאת עובדת לי או לא עובדת לי? היא לא עובדת לי? וואלק.
מה הכוונה?
בוא נלך ונראה מה יכול אולי לעבוד יותר טוב. ולא להתחיל לייצר נכון ולא נכון חדש. תקשורת שעשיתי עד עכשיו היא אלימה, לא בסדר, מרחיקה, ועכשיו אני אלמד את, אני אגלה את האור, ואני תהיה לי איזה טכניקה, ואני אעשה את הדבר החדש הזה, שנקרא תקשורת מקרבת. הרבה אנשים בעיניי נופלים בדבר הזה, ואז מתחילים לייצר סלידה לתחום הזה, כולל סלידה עם הבן זוג שלך, עכשיו הלך ולמד איזה קורס, ועכשיו אתה אמור לדבר, ואתה מרגיש ששופטים את איך שאתה מדבר ומתנהג, כי אתה לא אמפתי. או אתה לא מדבר, אתה מדבר בניחושים ופרשנויות.
כן, אתה כאילו קצת הולך על ביצים באיזשהו...
כן, ואתה אומר, רגע, מה קרה? הלכת ללמוד, או הלכת ללמוד משהו שייטיב איתנו, ועכשיו אני מרגיש כאילו רק שכאילו יש יותר שיפוטיות כאן. אז אני באמת חושב שאפשר לנוע מהתיוגים האלה ולהגיד, רגע, בוא נסתכל על התקשורת הבין אישית, האם משהו פה עובד לי? וואלה, הוא לא עובד. נוצר ריחוק, אנחנו רואים שהדבר הזה יוצר ריחוק. האם אפשר לעשות פה משהו אחר? האם אפשר ללכת ללמוד? המשגה, קודם כל מושגים, שיעזרו לנו ליצור שפה או הסכמות אחרות בינינו, הסכמות לאיך בעצם מתנהלת השיחה בתוך דברים טעונים. עצם המושג שיחה טעונה עוזר למשל, או שיחה לא מדוברת, או זה המשגות שעוזרות להגיד, אין פה משהו שהוא לא בסדר ויש לנו שיחות טעונות. זה נורמלי שלאנשים בתוך קשר יש שיחות טעונות, כל קשר.
כן.
וזה לא המריבות שלנו, כאילו, זה גם אפשר להשתמש במשגה הזאת, אבל זה כבר יכול ליצור מין התנגדות פנימית, ולהגיד, רגע, יש לנו שיחות טעונות, יש לנו שיחות לא מדוברות בכל קשר, ואיך היינו רוצים לדבר אותן, כי השיחות האלה בסופו של דבר מנהלות לנו את הקשר.
זהו, בעצם אם אני חוזר רגע, המטרה של התקשורת המקרבת היא בסוף לפתור קונפליקטים בתוך מערכת יחסים.
המטרה של התקשורת המקרבת היא לנסות לעזור במקומות שכרגע אנחנו תקועים. לנסות לעזור, לא אומר להצליח, אבל כן. לתת לאנשים כלים, מושגים, ואולי נקודת מבט שעוזרת לעשות משהו אחר ממה שאנחנו רגילים. ההסללה היא לתגובתיות, הסללה של התקשורת, וזה גם נורא אנושי, וזה נורא נורמלי, להיות בתגובתיות.
תגובתיות הכוונה לאיזושהי התגוננות גם.
מישהי, הבת זוג שלך באה ואומרת משהו שמפריע לה, אתה מרגיש השם ואתה אתה, אתה מגיב מתוך אתה בעצם, לא משנה מה תגיד, אתה בעצם מנסה להגיד, אני לא השם.
נכון.
לא משנה מה תגיד. אתה, כן. אם אתה מדבר מתוך, בעצם אני לא השם, קודם כל לא פגשת את מה שהמביאה. Mm-hmm. יש שם מישהי שבאה עם איזושהי מצוקה, עם איזשהו קושי. חכה, יש מצב שאתה השם, יש מצב שאתה לא, מה זה קשור כרגע? יש שם מישהי, יש לה קושי. אשכרה באה ואומרת, יש מרחב שהיא מעיזה לבוא ולהגיד, היא יכלה גם לא להגיד. עכשיו, לא רק שהיא עם הקושי הזה, היא עם הקושי הזה לבד.
כן.
אחרת לא הייתה משתפת. אם משתפת, זה היא רוצה שמשהו יקבל איזושהי הכרה, איזושהי תחושה של, וואו, זה מה שאת מרגישה.
אבל מה אפשר להגיד חוץ מ, אני מבין. כאילו...
וואו, אלפי דברים, וזה גם תלוי מי הבן אדם, ומה הקשר שלך איתו, אתה יכול להגיד, מה את מאשימה אותי עכשיו, ואתם יכולים להפוך את זה לבדיחה. אבל זה תלוי עם הקשר, או להגיד, וואי, רגע, אם אנחנו נכנסים לזה, אני לא בטוח שאנחנו פנויים, שאני פנוי לזה עכשיו. או להגיד אפשר, וואו, זאת שיחה סופר חשובה, אני רוצה שניקח לזמן, כשבאמת יש פניות לשנינו, להיכנס לעומק השיחה. אפשר גם לבוא לשאול, את רק רוצה לפרוק? או שיש פה איזה בקשה ממני. לפעמים בן אדם רק רוצה, יש פה ארגזים על המרפסת, אני רק צריך לדעת, האם הם יזוזו, מתי הם יזוזו. אם את לא מזיזה אותם, זה סבבה, אפשר לדבר על עניין הרגשי, אבל אם לא, אז אני אזיז אותם. קרה לי עם האקסיט שלי, כאילו, שמת לי ארגזים על המרפסת, ערימה של ארגזים. אז אני עזבי אותי מהצד הרגשי, אני לא רוצה לדבר על זה כרגע, אני רק רוצה טכנית לדעת האם הם הולכים לזוז ומתי. אם לא, אני אזיז אותם, ואחרי זה נדבר על הבאסה שהייתה מזה ו. אז מה בעצם הבן אדם רוצה כשהוא משתף איתך?
כאילו זה מין תקשורת על התקשורת קצת, כאילו, כן. יש בזה מין עולמות המטה כזה.
גם וגם וגם. לאו דווקא תקשורת על התקשורת, זה גם חלק, שזה חלק נורא יפה, ואפשר להרחיב עליו, אבל זה בעצם תקשורת על התקשורת, וגם התקשורת עצמה ברגעים שצריך.
היית אומר שיש בזה גם עולמות של סמנטיקה, כאילו של איך אתה אומר את הדברים?
אפשר, אבל בסופו של דבר, עם הלב לא בא, עם התנועה האנרגטית, עם התנועה של הרצון, היא לא באמת לכיוון של חיבור, או אנחנו קוראים לזה לפעמים בדימוי לב, זה לא משנה. אתה יכול לעשות את הסמנטיקה הכי לפי התקשורת מקרבת, אם בן אדם קולט שאתה לא באמת מנסה לפגוש אותו.
כן,
אתה מנסה להוכיח את טענותיך, או לגרום לו לעשות משהו, הוא פשוט בנחמדות.
זה פשוט יוצר חוסר כנות קצת.
הוא פשוט התעצבן עליך והסנת אותך, ואתה תקשורת המקרבת עד.
תגיד, איך הגעת לזה?
בוא נגיד זה ככה, אני קלטתי, כשהבת שלי הייתה בת 4, יש לי בת שהיא בת 18 וחצי היום, כשהייתה בת 4, קלטתי שאני עושה משהו לא נכון. אני חושב שאני נורא אמפתי, ולא הכרתי אפילו את המילה אז, כן? אבל חשבתי שאני נורא אבא טוב, וחברות שלה באו, גרתי אז במשק, בעמק ישראל, בחורפים, ובקיץ היינו בסיבובי הופעות, ואיזה יום הילדות במשק באו ואומרות לי, אביגיל נפלה, והיא בוכה, אבל היא אמרה ש... חמודות, אבל היא אמרה שלא נגיד לך, כאילו הן באות ואומרות לי.
וואו.
אביגיל נפלה, היא בוכה, אבל היא ביקשה שלא נספר לך.
וואו.
והדבר הזה, זה כאילו אמרתי, רגע, איך אני... האבא הטוב שאני, שחושב שאני כולי פה בשביל להיות בשבילה, היא לא רוצה שיספרו לי כשהיא בוכה. ואז התחלתי לתבונן מה קורה לי ברגעים שהיא בוכה. וקלטתי, כשהיא בוכה אני נלחץ, הגוף שלי נדרך. אני חושב שאני צריך לעשות משהו. אני צריך למצוא לה פתרון.
וואו.
קחתי נשימה, תפסתי את עצמי בידיים, כתבתי לעצמי על המקרר, מיכאל, כשהיא בוכה היא רק צריכה שתקשיב, לא צריכה שתעשה משהו. כתבתי כזה בגדול, מיכאל, כשהיא בוכה,
כאילו בעצם לא רצתה להלחיץ אותך.
לא רק זה, גם קלטתי שאני, אם היא לא מפסיקה את הבכי, אני מתחיל להיות אלים כלפיה.
באיזה מובן?
מה קרה? זה לא נורא. כמו מה שההורים עושים היום, זה לא, כאילו, שום דבר לא קרה, הנה, הנה הפתרון.
אבל רגע, למה אתה קורא לזה אלים? אלים זה...
כי בסופו של דבר, לרגשות של אותו אדם, זה לא נותן להם מקום, זה משאיר את הבן אדם במקום שהוא לבד, עם רגשות קשים, משאיר אותו לבד. והדבר הזה נחווה כאלים. זה דבר שנורא חשוב להורים ולבני זוג ולאנשים להבין. כשאנחנו משאירים מישהו קשה לו, ואנחנו משאירים אותו לבד עם הרגשות שלו, זה מטלטל.
וואו.
כי לא רק שהוא בא, הוא מביע, הוא מבקש, לפעמים בצורה מאוד עקומה, אבל מבקש תמיכה, אנחנו משאירים אותו לבד. והשאלה היא, האם אני יכול קודם כל להבין, האם אני יכול לעשות משהו יותר פשוט?
מה הכוונה פשוט?
אני פה. אני כאן.
כאילו להיות נוכח בסיטואציה?
לא מנחם, לא מרחם, לא מביא פתרונות. בא לפגוש את החוויה של האחר כפי שהיא נרשמת אצלו, לא כפי שהמציאות, כפי שהיא נרשמת אצלו. זה נורא חשוב, אני בא לפגוש את החוויה של האחר כפי שהיא נרשמת אצלו, זה יש בזה משהו נורא חסר מאמץ. אני בא לפגוש את החוויה שלך כפי שהיא נרשמת אצלך. לא כפי שאני הייתי רוצה שתרגיש, לא כפי שאני חושב שצריך או אמורים להרגיש, אני בא לפגוש את החוויה שלך, כי זה מה שנרשם בחוויה שלך כרגע. ויש פה איזה חוויה שרוצה הכרה.
כן.
שרוצה, מישהו משתף, אז הוא רוצה לו להיות לבד עם משהו. האם אני יכול לתת לדבר הזה הכרה? ילד נופל, נורא הדוגמאות האלה של, ילד נופל, בוכה, 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 וההורה רץ ומרים אותו, והילד ממשיך לבכות, אבל לא קרה כלום, אבל זה כלום, ואז אתה רואה כבר, אתה רואה צורח, אבל לא קרה שום דבר, בעצם צועק על הילד שלו.
כן. אני מבין עכשיו את האלימות ש...
ילד בא מבועת, כי הוא לא מצא את ההורים שלו, הוא הלך לאיבוד, והנה מישהו מצא אותו ומביא אותו להורה. אני רואה את זה פה, בפארק לידינו. וההורה, האמא, הייתי שם, האמא צורחת עליו, איפה היית? מה?
כאילו רק מלחיצה עוד יותר.
אני אמרתי לך, לא ללכת. עכשיו, תראה, עם מה היא מתמודדת? היא נותנת מענה לרגשות שלה.
נכון.
היא הייתה בבעתה, והיא נותנת מענה לזה על ידי תוכחה. על אותו ילד, ולצעקות, להרים את הכל על אותו ילד. למה הלכת, ולמה ברחת, ולמה לא נשארת, למה לא עמדת בהסכמות שלנו, שאו קבענו או לא קבענו. אבל החוויה של אותו ילד, הוא היה, שהיו לו, עברו עליו כמה דקות, או כמה שניות של בעתה, והורה אחר, עזר לו למצוא את האמא, ומה שהוא מקבל זה צעקות.
וואו.
אז אם זה אלים, תשמע, זה...
כן, אלימות זה סקאלה, וזה דבר יחסי.
כן, על הסקאלה, בין טבח אנשים, לבין פשוט לצעוק על ילד, אז זה סקאלה מאוד נמוכה, אבל כן, יש פה...
אז רגע, אז אני חוזר שנייה לסיפור שלך, אתה בעצם רשמת על עצמך, רשמת כאילו...
איך הגעתי לתקשורת מקרבת, שם יצאנו.
נכון.
קיצר, בגיל, כשהילדה שלי הייתה בת 4, הבנתי שאני אבא מחורבן, אמרתי, ושאלתי, אז את הבת שלי, כאילו, היא בדיוק טסה, היא הייתה תקופות עם אמא איתי, ותקופות עם אמא שלה, והיא בדיוק טסה להיות עם אמא שלה שהייתה אז בצרפת. ושאלתי אותה, תקשיבי, אני יכול ללכת ללמוד עוד טנגו, בשביל לרקוד יותר טוב טנגו, אני יכול לעשות איזה קורס, ולהיות אבא יותר טוב, מה את אומרת? התייעצתי איתה עם ילדה בת 4, היא אומרת, אבא, לך תעשה קורס.
גדול.
וככה הלכתי, למדתי אצל ארנינה קשטן, לפני המון שנים, קורס אחד ועוד קורס, ואז מין קורס הכשרה מאוד ארוך של שנתיים.
אז בעצם הלכת לזה בשביל להיות אבא יותר טוב?
הלכתי בשביל להיות אבא יותר טוב.
והיום אתה מדריך את זה?
אחרי זה שם כמה שנים, חברים ביקשו ממני ללמד בחיפה, נוצר הקורס הראשון, בם, הוא התמלה, פתחתי קורס שני, שלישי, רביעי, כאילו התחיל, כאילו פשוט,
אז,
ואז מתחילים לשחק כבר עם וריאציות, זאת אומרת, אתה אומר, רגע, זה לא מספיק, אני יכול ללמד את האנשים את הפורמט, אבל רגע, איפה זה מותאם לחיים שלהם, ורגע, איפה זה מותאם לתחום המיניות, שאני פתאום מצאת את עצמי נכנס אליו, ואיפה כל השיחות גבולות.
מזה התפתחו כל התחומים שאמרת, שיש גם תחום של הורות בתקשורת מקרבת, ומיניות.
יש עוד אנשים, יש המון פיתוח של התחום, זאת אומרת, התחום הזה ממשיך להתפתח, יש היום תקשורת מקרבת בעסקים, זאת אומרת, כאילו, איפה גם, אנחנו יכולים לדבר קצת בשפה אחרת, אבל איפה יש לנו אינטרסים משותפים, למשל.
כן, יש בזה קצת עולמות, באמת, כאילו אפשר, כל מערכת יחסים בעצם יכולה להתאים.
אפשר לשפר את מערכת היחסים של, בחדר שיש בו עובדים, בתוך, זאת אומרת, לוקחים אותי אנשים, בוא, יש לנו חבורת עובדים, בוא תעזור שהתקשורת תהיה פה יותר טובה.
כי אין, מקום עבודה זה מקום שאתה נמצא בו הרבה זמן, ויש בו מתח.
כל מקום שיש בו מתחים.
כן.
כל מקום שיש בו מתחים, ושהופכים לקונפליקטים, שהופכים למשברים.
וואו.
יש משפט שחשוב להניח, יציבותה של מערכת יחסים לא נובעת מהיעדר קונפליקטים. היציבות של מערכת יחסים היא נובעת מיכולת לחצות קונפליקטים בצורה מיטיבה, או לפגוש קונפליקטים בצורה מיטיבה. קונפליקטים על כל הקשת.
משפט חשוב. מי רק
איזה מתח שעולה ואיך הוא התפירקנו אותו, ואיך עד ממש משבר של רגע יחסנו לאן.
כן.
אז היציבות היא לא באה מזה שאין לנו את המריבות, אלא איך אנחנו חוצים מריבות.
כי אין מה לעשות, מריבות יש. תמיד יש. אנשים יש. חושבים אחרת.
להיות ביחד אומר לאכזב, אומר לפגוע, אומר להתאכזב, אומר להיפגע, והשאלה זה, אוקיי, איך אנחנו חוצים את זה, איך אנחנו מתרחבים מזה, איך אנחנו לומדים להתנצל, לומדים לקחת אחריות, להביע צער, ולראות איך נעים ביחד, איך לומדים לאט לאט מה הרגישויות של כל אחד.
אז אם אני חוזר רגע למצב שאנחנו נמצאים בו,
איזה מצב מחורבן.
ממש, ממש.
אז רק נגיד על המצב, כי יכול תשמעו את זה בעוד שנה, שנתיים עכשיו, אנחנו כרגע במצב קשוח, שכל פתיחה של טלפון מעלה לי דמעות, ויש פה סיפורים עדיין שעולים מהטבח והפוגרום, וסיפורים שעולים מהלחימה.
כן, והכאב הקשה, חוץ מהאבל והשכול שעברנו, עדיין יש אנשים שנמצאים שם, שמשאיר איזה קליפהנגר הזוי לכל הדבר הזה.
עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כרגע, מבחינת המשגה של תקשורת מקרבת, מדינה שלמה במצב טעון. מצב של טעינות מופעלות. זאת אומרת, אין בן אדם שלא נפגוש היום. אין בן אדם שהוא לא טעון מופעל באיזושהי רמה מ-0 עד 10, באיזושהי רמה גבוהה. שאיזושהי רמה של מתח נמצאת, וזה גם מתח חשוב, כי כל רגע אצלנו פחות, אבל קצת 10-20 קילומטרים פה, בכל רגע יכולה להיות עזקה, והמתח הזה אמור לגייס אותנו לרוץ ולהציל את חיינו.
כן.
אז זה המצב שבו אנחנו מנהלים את הרעיון הזה.
כן. זהו, ואני שואל אותך, איך משתמשים בתקשורת מקרבת? כאילו, אני מרגיש שאני כל הזמן הולך על ביצים באיזושהי רגישות, אתה יודע, אני יודע שיש פה מפונים, יצא לי קצת לדבר עם חבר'ה שמפונים, ואני לא מרגיש קשיר לזה, כאילו, אני מרגיש שזה גדול עליי הרבה פעמים. לדבר עם אנשים שעברו כזה דבר, וגם, אתה יודע, יש בי איזושהי גם אשמה, שאני לא הייתי שם, שאני לא יודע, שאני במקום הבטוח שלי, כאילו, דיברתי על זה קצת בפרק הקודם, היה לנו שיחה עם יעל אזלייט, שהיא עשתה תחקירים על משפחות מפונים, בכאן 11, והיא סיפרה שמכל הצדדים מרגישים אשמה, שגם מרגישים את האשמה בדרכם, אבל בכל זאת, זה רגש שעולה בי שאני לא מצליח לדבר, כאילו, עם אנשים שעברו שם, שהיו שם.
וואו, אז אני צריך שיהיה איזשהו מיקוד, כי על כל אחד מהדברים שאמרת, אני יכול לדבר שעה. יש לנו רק שעה. אז באמת, כאילו, נורא הייתי רוצה, כל אחד, אמרת בו כמה דברים, והם חשובים.
אז בא לי לשאול אותך, קודם כל, איפה זה פוגש אותך? כאילו, הקונפליקט הזה של המתח שקורה עכשיו, ותקשורת מקרבת.
בעיקר להעט ולהיות עדין. לא, אני לא מזנק לעשות משהו פעיל, מול מישהו שמשתף אותי, לפני שביררתי בעצם מה, עצם זה שאני שם ושומע, לפעמים זה המון, וזה כל מה שבן אדם היה צריך.
יש מילים ספציפיות שלא היית אומר, שעדיף לא להשתמש בהם עכשיו?
קודם כל, עם מילים בכלל. מישהו שיתף אותי, אני לא חייב להתחיל לדבר. אני יכול להסתכל עליו. אפשר לקחת נשימה. אולי עצם זה שאני שם יביא לעוד משהו להאמר. אני לא חייב לדבר. זה נורא חשוב להבין שזה עצם זה שמישהו משתף איתנו, זה וואו. זה אומר שהוא חש בטוח לחלוק איתנו משהו שכרגע הוא נסער איתו בתוכו ושיושב עליו. עצם זה שמישהו משתף איתי, אני יכול פשוט להגיד וואו, לתת לזה הכרה, זה לא מובן מאליו שאתה משתף איתי.
וואו.
זה קודם כל שאני רוצה להניח כזה, אפשר פשוט להגיד את זה. אז ממש איזה מילים לבחור? קודם כל להעט, לא להגיב לתוכן. מה אני אגיב לתוכן? לתוכן שכזה, באמת, כאילו, מי אני שיגיב לתוכן של מישהי ששכבה מתחת לבמה, שמה עליה אדם של, שכבו מתחת לגופות, שעות. אתה יודע מה זה, איך אני אתאר לעצמי בכלל, מה זה, כאילו, מאיפה אני מתחיל? עזוב. ניקח טיפה יותר רחוק, סבא שהנכד שלו חייל נהרג והוא קם באמצע הלילה וקשה לו והוא צורח מתוך הכאב, מה אני יכול להגיד לו?
אין מילים שאפשר להגיד.
אז קודם כל רגע להניח לא להגיב לתוכן, אני יכול להגיב לעצם זה שהבן אדם שיתף איתי, וואו, אם מישהו שיתף איתי משהו זה אומר שהוא ירגיש בטוח לשתף איתי, זה אומר שהוא רואה בכתובת של משהו שהוא יכול להפקיד בידיי את הביחד הזה שהוא צריך. והוא צריך ביחד. הוא לא צריך פתרון, הוא לא ביקש עצה, הוא לא ביקש הרגעה. הוא בעצם, יש פה בקשה, כשמישהו משתף איתי, יש בקשה לביחד. וזה אולי הדבר הכי חשוב להבין ושיצא מהפודקאסט הזה של השעה הזאת. כשמישהו משתף, יש בקשה לביחד. אם הוא לא היה מדבר, אז אין. אבל יש שם איזושהי בקשת עומק לביחד. עכשיו, אני עוד לא יודע איזה סוג ביחד הוא רוצה.
למה? יש סוגים שונים?
כן, יכול להיות שבן אדם רק רוצה, אבל אז אני יכול לשאול, אני יכול להגיד, אז אתה שואל מה אני אומר, אני יכול להגיד קודם כל, להכיר בזה שהוא שיתף, אני יכול להגיד וואו, סחתן אחי ששיתפת איתי. חבר בא ממילואים, וואלה, כמה שהוא עובר שם, ואיזה מצבים רגשיים, והוא משתף איתי רגע משהו, וואו, סחתן ששיתפת. לעת, 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 לא חייב למהר, קצב איתי. סחתן ששיתפת, ואז אני יכול לברר, אתה רק רצית רק לפרוק? אתה רוצה לשמוע איפה זה פוגש אותי? אתה רוצה לשתף עוד? כאילו, אני מנסה לברר איתו מה...
מה הוא צריך ממך?
כן. לצד זה, אני גם מברר איתי בתוך עצמי לכמה אני פנוי למה שקורה עכשיו. מה זה אומר? כי יכול להיות שבן אדם בא ורוצה לשתף איתי עכשיו משהו, אבל וואו, אני כבר ברמת מופעלות מ-0 עד 10, ש-10 זה פאניקה ואני לא מתפקד, מ-0 עד 10, אני כבר ברמה 7, מה שהבן אדם משתף מעלה אותי, לקרב אותי ל-9. וזה לא מצב שאני, זה להבין שאם אני שם, אני לא פנוי, ואיך אני אומר לבן אדם, תקשיב, סחתן שאתה מוצא בכתובת לשתף, וזה לא מובן מאליו, אבל תכלס, רמות החרדה שלי כרגע, יכול להיות שבעוד שעה, שעתיים, אני אשן טיפה יהיה אחר, אבל כרגע אני לא מסוגלות להקשיב לתכנים האלה.
כן, אפשר להגיד את זה לבן אדם שעבר, אתה יודע עכשיו.
אפשר להגיד הכל, לכל דבר יהיה מחיר.
לכל דבר יהיה מחיר.
כן, אם אני ברמת מופעלות 8, מה שאני שתוכן, התוכן שאני שומע עכשיו, על טילים מכוונים לזה ולזה, ואיך בקלות הם מפרקים אותנו, מישהו מביע את החרדה שלו, וזה מעצים את החרדה שלי, למי זה עוזר שאני אקשיב לזה?
כן.
אם אני ברמה של אני כבר לא ישן בלילה, לא מצליח להירדם, והתמונות מהסיפורים קופצות לי לראש, ועכשיו בא חבר ומשתף איתי עוד דברים על גופות ואיברים קרוטים ודברים שאני יכול להגיד, וואו, אני סחתן שאתה משתף איתי ומוצא בכתובת, ואז אני יכול להגיד מה כן. אני אשמח להיות איתך ועם איך שאתה מרגיש, אבל התיאורים הם יותר מדי לי. כי אני כבר מופעל.
כן.
אז האם אפשר למצוא את הכן? זאת אומרת, בוא, אני רוצה להיות איתך, אני יכול לחבק אותך, אני יכול שרגע תניח עליי ראש, ואם אתה צריך תבכה, אני יכולה להקשיב לרגשות. תגיד לי איך אתה מרגיש. כעס, חוסר אונים, תסכול, כעס. יש איזשהו גל רגשי, תביא את הגל הרגשי שלך. אבל התיאורים הם יותר מדי לי. זאת אומרת, אפשר למצוא ביחד פתרונות שאפשר להיות ביחד וגם לא להיות ביותר מדי.
בעצם השלב הראשון הוא לברר כמה אני פנוי.
השלב הראשון הוא לתת הכרה לזה שהבן אדם
שיתף. לתת הכרה, נכון. לתת הכרה זה השלב הראשון.
קודם כל הכבוד ששיתפת. סחתן.
לא מובן
מאליו. לי יש דברים שאין לי מי לשתף. באמת, יש לי דברים שאני עדיין מחפש מי ברמת מסוגלות שאני יכול לשתף את הדברים שאני,
כן.
אני ראיתי.
אנשים משלמים הרבה כסף בשביל לשתף.
כן, גם.
בשביל לפרוג, גם, בשביל לשתף.
גם, אבל אתה שואל, הדבר הראשון, מישהו בא ושיתף איתי משהו, לתת הכרה לזה. עכשיו, זה כולל, זה גם עכשיו למצב, וזה גם ילדה, או הילד שלי בן 3.5 בא ונפל, או כאילו, קודם כל, איפה, אני לא חייב להגיד לו במילים, כאילו, זה תלוי בגיל, או, איזה יופי שאתה משתף איתי, אבל אני כן אהיה שם בשמחה הזאת של כואב לו, אבל וואו, איזה כיף שהוא בא ומתנחם עליי, עכשיו, הדבר הזה, הוא כבר, אני אהיה במצב אחר. והוא ירגיש את זה. בן אדם ירגיש, אנחנו מרגישים אחד את השני. יש פה מין, וואו, מישהו, כאילו הבאתי משהו, משהו ממה שהבאתי התקבל. אני בא עם בכי, והבכי שלי, יש לו לגיטימציה. מותר לי לבכות כאן. וכן, יש על הרבה על מה לבכות כרגע. המון, המון, לכולנו. אז כן, איפה אנחנו מסוגלים לתת לאחרים מקום, מותר לבכות כאן, במדינה הזאת, אחד עם השני, מותר.
מותר, חשוב.
אז זה השלב הראשון, מותר. על זה, אני מברר מה הבן אדם באמת צריך, ומה המסוגלות שלי. זה שני דברים.
מה הבן אדם באמת צריך ממך באותו רגע, וכמה אתה מסוגל להיות פנוי לתת את זה?
האם בכלל יש לי את זה? זה לא שאני לא רוצה. ואז, אם אין לי, קודם כל להביע רצון שנורא הייתי רוצה לתת. אני נורא אוהב לתת את הדוגמה של יש לי חנות מיצים. פה במרכז יש חנות מיצים, יש לו גזר, רימונים, תפוזים. אני בא ואני רוצה מיץ פפאיה. הבן אדם אומר, אחי, יש פה גזר, תפוזים, רימונים, אתה רוצה מיץ פפאיה, כאילו, אני, באמא שלי, הייתי רוצה לתת לך פפאיה. או בוא נגיד, אני בא ואני רוצה מיץ תפוזים ונגמרו לו התפוזים. הוא בא, אני אומר, תחיל, נגמרו התפוזים, באמת, בלב, אוהב. אני עומד פה בחנות המיצים שלי, יש לי רימונים, יש לי גזר, מחר יהיו תפוזים, יש מצב. אותו דבר, האם באותה, בלי תחושת אשמה, אני יכול לבוא ולהגיד לבן, לבת זוג, לחבר, למישהו לשיחה, את ההקשבה שאתה צריך, אין לי, יש לי הקשבה אחרת, יש לי דברים אחרים. להקשיב לתכנים שלך, אני לא יכול כרגע, אני אקשיב לרגשות שלך, אני יכול.
כדאי להגיד גם למה אתה לא יכול? כאילו, כי זה מפעיל אותי, כי זה גורם לי.
אפשר, זה יהיה שלב אחרי, אבל אני יכול להיות לא פנוי מכל מיני סיבות.
כן.
אני יכול להיות לא פנוי, כי אני פשוט צריך לשירותים כרגע, או כי קבעתי, כי הוא מתקשר, אבל יש לי שיחת טלפון מהחברת אשראי, שלקח לי יומיים עד שהם חזרו אליי, ועכשיו הם מתקשרים, ואני צריך לקטוע את השיחה הזאת. זאת אומרת, החוסר פניות שלי הוא לאו דווקא רגשי.
כן.
יכול להיות שבראש אני עכשיו, יש לי פרויקט שאני צריך לסיים לעוד שעתיים, ואני כולי בתוך הפרויקט הזה, ואני כרגע לא באמת פנוי.
כן.
אז אני יכול להגיד, אני לא פנוי כי המחשבות שלי כרגע לא פנויות, עוד שעתיים אני מסיים את זה ואני פנוי, יכול להיות שהרגשות שלי, ויכול להיות שתכלס, תן לי שנייה, אני קופץ, עושה, הולך לשירותים וחוזר, ואני אהיה פנוי. אני קופץ, אוכל משהו, או אתמול בלילה, אני הייתי סופר מופעל ממשהו שחברה אמרה, לא הייתי מסוגל לדבר איתה, נסעתי. ישנתי, הלכתי לישון מוקדם, ישנתי, היום אני ארים עליה טלפון.
כאילו היום, נתת רגע לזמן לשקוע
יכול שהיום ולעמור. היא כבר מופעלת מזה שאני נסעתי, אבל יש משהו לחפש את החיבור חזרה.
כן.
אבל זה המצב כרגע, כאילו, הרבה בדיעבד, הרבה, אוקיי, לא הייתה לי את הפניות, ואז שעתיים אחרי זה, בוא.
אבל אני רגע חוזר לדוגמה שלך עם החברה, אמרת לה שאין לך את הפניות? איך זה קרה?
הייתה סיטואציה, לא הייתה אחד על אחד, וזו הייתה סיטואציה אחרת, אבל כן, יש לי משהו שאני יודע היום, שאני אלך ואפתור.
וואו, אוקיי, ונגיד, וכל התנאים קשירים, בוא נגיד אתה פנוי, ויש הכרה, ומה עכשיו קורה?
אז אני שואל, אני מברר, מה הבן אדם צריך? אתה רוצה פשוט להניח את זה פה? אפשר פשוט לשאול, אתה רוצה, פשוט היית צריך להניח את זה? יכול להיות שמעין כך נשימה ואגיד כן. ואז פתאום יעלה לו עוד משהו וגם את זה הייתי רוצה להניח, הוא יביא עוד תוכן. ויכול להיות שהוא יגיד, מה עוד האפשרויות, מה עוד יש לך בחנות? הוא יגיד, מה עוד יש לך בחנות? זאת אומרת, אני יכול גם להציע, אני יכול להגיד, אתה רוצה רק להניח את זה, או שאתה רוצה לשמוע מה אני חושב?
או
שאתה רוצה הצע?
אוקיי, זה מה
שאתה שפסים. רוצה, מה אני מרגיש לגבי זה, כי זה שני דברים שונים, מה אני חושב ומה אני מרגיש.
כן.
הבן אדם בא ושיתף משהו. אני יכול גם לשאול, יש פה בקשה ממני, חוץ מלהקשיב, כי הבקשה להקשיב בעצם לא, אני בעצם נותן הכרה לבקשה שקיבלתי, שלא נאמרה, האם אתה מוכן להקשיב לי, רגע, למשהו שיושב עליי. הבן אדם לא שאל, הוא פשוט הביא.
כן.
אז קודם כל נתן, האם אתה יש בקשה ממני חוץ מלהקשיב? אתה, יש משהו פרקטי שאני יכול לעזור לך, כי יש לי רעיונות. לפעמים בן אדם מדבר וכך יש לי את הפתרונות. יכול להיות שיגיד, לא, אחי, אני לא צריך פתרונות. עוד מעט. אני רגע, יש פה משהו שהוא יושב עליי. אחרי זה אני אשמח לשמוע את הפתרונות שלך. זה נותן כיוון?
כן, אני כאילו אני חווה את זה על עצמי, שיש לי חבר טוב שהוא במילואים, והוא חוזר, והוא מספר לי, ואני כזה, לא יודע מה לעשות, כאילו, עם הסיפור. אני אומר, וואו, שמה, זה מטורף מה שאתה מספר לי, ואז אני מרגיש שהוא נשאר בסוף
רגע, בודד בוא, עם נעת, ה... נעת, נעת, בוא תעשה את זה במקום, וואו, אחי, זה מטורף מה שאתה מספר לי, בוא תעשה את השלב הראשון. שלב הראשון, תכיר בזה שתגיד את זה.
כן, לא, אני אומר, מה, זה, מה, זה, זה מה שעשיתי לפני השיחה הזאת.
בוא נתרגל, מה אתה תגיד לו עכשיו? הוא בא עם הסיפור שלו, תן לו הכרה, מה אתה תגיד?
אנחנו עושים סימולציה עכשיו.
עושים סימולציה.
הוא בא עם הסיפור שלו, מספר לי על אירוע שקרה במילואים, ואני...
איך אתה אומר בשפה שלך, הכי סחטן שאתה משתף איתי?
ככה. וואו, תשמע, זה מדהים שאתה משתף איתי, זה לא מובן מאליו.
וקודם כל, להניח את זה. יכול להיות שזה כבר המון. עברו עוד 10 שניות, הבן אדם מנהן, כך וכך, אתה לא יודע מה קורה. אבל נתת הכרה לזה.
כן.
ואז אתה בודק ומצאת, וואלה, כשאתה פנוי לשמוע עוד.
אני פנוי. למרות שכאילו, אני חייב להגיד שהאינסטינקט שלי הוא להתחמק ברגעים האלה. וזה נראה לי האינסטינקט התגובתי האוטומטי. כן, האינסטינקט שלי הוא חוסר נוחות, הוא קצת כמו שאני הולך לשבעה, ואני כזה לא יודע מה להגיד, אז האינסטינקט שלי הוא להתחבק כזה, ולשמור על פרופיל נמוך ו... לא יודע אם עוד אנשים יזדהו איתי, אבל ככה אני מרגיש לפעמים כן. בשבעות.
אני כאילו מעט ש... אותך רגע, כי מה שעובר עליך הוא משהו שעובר על הרבה אנשים. מאחוריה, אני לא יודע מה להגיד, יושב איזשהו רעיון פנימי שאני צריך להגיד.
נכון.
אני אמור לעשות. ואת זה, אם את זה אפשר לתת, להגיד, וואו, רגע, אף אחד לא הוא הבקשה. נכון. מאיפה, רגע, לשחרר את הצריך הזה. חלס עם הצריך הזה.
כן.
ואפשר גם להגיד, אני לא יודע מה להגיד. נורא הייתי רוצה להגיד משהו. אני לא יודע מה להגיד. יכול להיות שגיד לך, לא צריך להגיד כלום, הנוכחות שלך זה כבר המון. עצם זה שאתה כתובת.
כן.
יכול להיות שחבר שלך יגיד לך, עצם יש את הכתובת שאני יכול רגע לפרוק, כי וואלה, כי עם הבת זוג שלי אני לא יכול, עם הילדים שלי אני לא יכול. יש פה מישהו שוואו, אני יכול טיפה לשתף משהו מהכובד הזה שאני מחזיק בתוכי. וואו, זה כבר המון. לא צריך שתגיד משהו, דבר. פשוט שתהיה אתה, החבר שאתה.
כאילו, פשוט צריך שתהיה שם רגע.
יכול להיות גם שהוא צריך בשלב אחרי, אבל שלב ראשון לא.
שלב ראשון הוא רק...
ואם תהיה הדבר הזה, יכול להיות שאחרי זה הוא... וואי, אני אשמח שתגיד לי, אני מתלבט עם הדילמה הזאת בתוכי. מה אתה היית עושה? יכול להיות שתבוא איזה בקשה.
כן.
אבל כרגע עוד לא הובעה בקשה.
נכון.
אז אתה בעצם מגיב לבקשה שלא...
כן, אני...
זה כמו שהבכי של...
זה כאילו תגובה אוטומטית כזאת, שאתה יודע, ואז זה נוצר גלגל, כי ברגע שאני מתחמק, אז אני מרגיש אשם. אתה מבין? ואז אני מרגיש שיש לי איזה אחריות בסיטואציה ו...
מסכים. הבת שלי בוכה, אני צריך לפתור את זה.
כן.
אני אמור לפתור את זה. אם אני לא פותר את זה, אם הבכי לא נעצר, אני לא אבא טוב.
נכון.
כאילו, רגע.
אתה יודע, עכשיו יש לי, אני רגע אעבור לנושא אחר, אופטימי קצת, יש לי בת חדשה יחסית, 5 חודשים.
מזל טוב.
תודה רבה. ולפעמים אני בערב לא בבית, אני מפיק אירועים לפעמים. אז אירועי סטנדאפ. עכשיו אין קצת סטנדאפ, אבל היה תקופה שהיה. ולפעמים אני עוזב את אשתי ואת הבת שלי באיזה רגע של תסכול.
אני כבר מתחיל לחוש אשמה, יש איזה, כן, הנה אשמה.
זהו, אתה מבין, אז יש איזה רגע של תסכול, שלי לא נרדמת ובהרדמות, ואני חייב לצאת לאירוע, ומצד אחד אני רוצה כאילו, אני מרגיש שיש עליי איזה אחריות להיות פה עכשיו, נוכח פה, ולא באירוע, אבל יש לי גם אחריות להיות באירוע.
כן, קודם כל יש.
כן.
לא, מה זה יש? כי אתה מחזיק. זאת אומרת, אני שומע אותך, כבן אדם מחזיק שתי אחריות, וכאילו צריך לבחור ביניהן.
נכון.
להגיד, וואו, יש לי פה, מה האבא בתוכי עליו לעשות, ומה האיש מקצוע בתוכי עליו לעשות, או המפרנס המשפחה, או לא חושב שלא נקרא לזה.
כן.
אבל גם ה-well-being שלי, אפילו אם זה, או המשימת חיים שלי, או איפה אני עושה לקהילה. זאת אומרת, זה כאילו אחריות שונות. זה הרבה אחריות אתה מחזיק שם.
אז מה לעשות? בסיטואציה הזאת?
שיחות בדיעבד. מה זה שיחות בדיעבד? לא בזמן שאתה צריך לצאת מהבית, ואתה לא פנוי, והיא לא פנויה, אלא בכלל בזמן שאתם בטוב, אחרי, לצאת איזושהי שיחה, שבה אתה יכול להיות פנוי, לפגוש מה היא עוברת ברגעים האלה, והיא יכולה להיות פנויה, לפגוש אותך, מה אתה יכול לשתף, מה אתה עובר ברגעים האלה. עכשיו, זה לאו דווקא ישנה את מה שתרגיש באותו רגע, בפעם הבאה שתצטרך לצאת מהבית וזה יקרה, אבל לפחות לא תהיה שם לבד. אתה כן. תחוש שכבר דיברתם על זה, אתה רואה במבט שלה שהיא יודעת מה אתה עובר בתוכך, והיא יודעת במבט שלך שאתה יודע מה היא עוברת באותם רגעים גם.
אז כאילו נגיד בסיטואציה הזאת להגיד, אנחנו לא פנויים לזה שנינו עכשיו, אבל אני רוצה שנמשיך את השיחה הזאת.
בואי נדבר על זה. זה שבוע אחרי. שבוע אחרי, עזוב, היום. אחרי הפודקאסט הזה, אתה פוגש אותה, תגיד לה, תקשיבי, בואי נדבר על הרגעים האלה שאני יוצא מהבית.
דווקא לא ברגע שזה קורה.
כן. בואי נדבר על הרגעים האלה, הרגע הזה שאני יוצא מהבית. יש שם משהו שקשה לי, ואולי גם לך, בואי נחפש, ואז בשיחה אתה מחפש, איך אתה יכול פשוט לפגוש מה היא עוברת שם, והיא יכולה לפגוש מה אתה עובר שם, לא בשביל לתת פתרון, אלא פשוט בשביל רגע לא להיות, לא תהיו לבד עם החוויות שלכם בפעם הבאה שזה קורה.
ואז יש קונפליקט, כאילו, איפה אני יכול להיות נוכח, ואיפה אני לא, זה מה שנקרא הפניות, כאילו המד של הפניות באמת, כמו שאתה אומר, השלב השני, של אני רוצה מאוד להיות בסיטואציה של התסכול, ולהיות נוכח בשביל בת זוג שלי, בשביל הבת שלי, אבל אני גם לא פנוי.
כן. אנחנו כולנו כרגע בסיטואציות, אם זה סיטואציה יומיומית רגילה.
כן.
אז יש המון 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 סיטואציות כאלה שאנחנו קוראים בין אחריות שונות בתוכנו. ממש. שנובעות מהמון רצון טוב, המון אכפתיות והמון, אבל איך, מה אני עושה בתוך האכפתיות הזאת ואיך כן. אני מקבל פה החלטה. ואיך אני מקבל החלטה, לא משנה מה אני אקבל, שאני בסדר איתה, שאני שלם איתה.
כן.
שאני, האושר שלנו, ה-well-being שלנו, תחושת הבסדר, היא לא תלויה במה שקורה. אם תלך או תבטל את האירוע, תשאר, אלא בשיחה הפנימית שלנו. האושר תלוי בשיחה הפנימית. אם בשיחה הפנימית שלך זה מסודר בסדר נכון, בסדר הגיוני, אתה מרגיש בסדר עם מה שאתה עושה, אז אתה תרגיש מאושר. אם זה לא, אם אתה תצא, ויהיה לך, אתה תהיה באירוע ותהיה אכול אשמה, ואפילו לא תהנה באירוע, ותתבאס תוך כדי האירוע.
כן.
תבטל את האירוע, ותישאר בבית, ואתה תרגיש אשמה ולא בסדר, ותכעס על עצמך, ותגיד, איפה החיים שלי בכלל, כל מה שאני עושה זה...
בכל מקרה, האשמה תהיה שם, זה הבעיה.
אז איפה, התשובה היא לא, מה אני עושה בחוץ, יהיה מה לעשות בחוץ, אבל קודם כל, איך אני מסדר את השיחה הפנימית? איך אני הופך את השיחה הפנימית בתוכי? קודם כל, למודעת, נגישה, ולראות שיש שם שיחה פנימית מאוד עמוקה. יש שם אחריות עמוקה להיות הורה, ולתמוך בבת זוג ברגעים הרגעים האלה של ההרדמה, או רגעים מורכבים. ולצד זה, המון, יש שם שיחה פנימית שמדברת עליי ועל עשייה לקהילה. ואיפה אני, יש איזה, הנה, עד שסוף סוף עלה איזה ערב, זה לא שכל ערב מרמים ערב סטנדאפ, סוף סוף יש פה משהו ש, ויש עשייה משמעותית למען הקהילה, זה המון.
כן.
אז איך אתה מסדר את השיחה הפנימית הזאת?
כן, אבל אני כל הזמן מרגיש את כובד האחריות, וגם כאילו, אם אני מחזיר אותנו לאירוע שקורה עכשיו, אז גם עכשיו אני מרגיש את כובד האחריות, כאילו.
רגע, מה שמעת בעצם שאמרתי? אני רק בודק.
שמעתי שאמרת שצריך לסדר, לעשות איזשהו סדר בתוכי, בשביל להרגיש שלם איתו. אבל עדיין זה לא מבטל, כאילו אני מרגיש שזה לא מבטל את האחריות שאני מרגיש בתוך שני האירועים האלה. והאחריות הזאת עדיין מאוד מאוד כבדה על הכתפיים.
אחריות זה דבר שנוח ונעים להרגיש ולהחזיק. אחריות פלוס אשמה, לא. ואני חושב שיש משהו לפרק באשמה. אשמה מורכבת מצער ואשמה. הצער זה משהו בריא, זה אנרגיית חיים.
אוקיי.
צער זה דבר שמתעורר בנו, וזה דבר שההומניות, האנושיות שלנו, כשאנחנו עושים משהו שאנחנו חשים שפגענו במישהו אחר, עולה בנו צער. עולה בנו צער כי שמה ההבנה החברתית, אני רואה איך יכולתי לנהוג אחרת. אם לא יכולתי לנהוג אחרת, ולא אכפת לי בכלל, לא יעלה בי צער ולא תעלה בי אשמה.
כן.
אם יש שם חלק שהוא זהב, שהוא גם אנרגיית חיים טובה, זה ממש מין צער, זה דבר שנורא עוזר, עוזר לנו כאנשים וכחברה. האשמה לא, האשמה היא הלקאה על זה, היא הרבה שיפוטיות עצמית. והעבודה עם אשמה בתקשורת מקרבת היא לנוע מלהתבונן בצער, למצוא את הצער בתוך האשמה ולהביא אותה. להביע לפני מישהו צער כנה, יכול מאוד לרפא, לאחות. אני לא אוהב את המילה לרפא, כי זה דימוי, אבל, כי זה לא באמת פצע, אבל זה כמו חלקים בנפש, שמאחים אותם חזרה. הבת זוג תדע אם תביע אליה, לא, תשבו מחוץ לסיטואציה, תעשו מספיק שיחות על הרגעים האלה, איפה שניכם תהיו שלמים עם, עם הדבר הזה, ועם הקושי הזה וואו. של ללכת. אתה יודע, זה בקטנה, אתה עכשיו
כן.
עם הילדים, מישהו שעכשיו יוצא למילואים ולא בטוח הוא חוזר, איפה היציאה הזאת שלא מהבית, זה כאילו אותו דבר, אבל בסקיילים
ברור,
של, זה... של, 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 של טעינות, של, של וואו, יש מצב שהוא עכשיו הולך. זה... ונראה אותו פעם באה כתמונה בחדשות.
זהו, זה יחד עם כל הכאילו צער, אתה מרגיש גם אחריות לחזור הביתה, ואתה מרגיש גם, כן.
איזה מין נסיכות פנימיות מחזיקים עכשיו, כל הלוחמים, שהאחריות שלי כאבא, כהורה, והאחריות שלי לחברה, למדינה, איש שמחזיק מסוגלות בלחימה.
מטורף.
מטורף. מה שאנחנו עוברים, זה כמו אנחנו עוברים דרך משהו שצורף אותנו כדימוי, צורף אותנו למין תכשיטית, כמו שעושים תכשיטים, אז זה עובר דרך מין הלחמה כזאת. מה שקורה פה לאנושיות הישראלית הוא מרהיב, הוא באמת, המסוגלות האנושית פה,
כן.
זה לא יאמן. המסוגלות להחזיק דברים, להחזיק איכויות כאלה של אחריות חברה אזרחית שמתגייסת.
אתה חושב שזה נובע גם מאיזושהי, כאילו ממה זה נובע? יש שם עניינים של אשמה, או שזה בעיקר...
יש הכל, אני מאמין שיש הכל מהכל. אני רק אומר, כאילו בתנועה לדבר עלינו כחברה, רצית להגיד משהו נורא טוב עלינו כחברה.
כן.
שהדבר הזה עושה אותנו תכלס אנשים ממש ממש עם המון מסוגלות. ובאמת אנשים טובים. שמסוגלים להחזיק גם וגם וגם, ולראות את זה ככה, אני חושב שיעזור לנו, במקום לראות, אוי, מה קורה עכשיו, להגיד, וואו, אנחנו עוברים דרך משהו שיעשה אותנו כאומה, אנשים יותר טובים, אתה אומר, וואו, תודה מיכאל על המשפט הזה, כי לי הוא עוזר.
כן, האמת שכן, זה משפט שמשאיר משהו חי, אחרי כל הדבר הזה.
וואלה, כישראלי, להשאיר בן אדם בניו יורק, שוכב ברחוב. ואתה רואה את זה, האכפתיות שיש לנו, כאילו, היא מעבר לצאת מהמשפחה שלי, ולהגיד, עכשיו אני תורם למעגל הקהילה, למעגל המדינה, היא מין נורמטיבית אצלנו. זה סופר איכות שיש לנו כישראלים.
ממש, זה ממש כוח שיש לנו כישראלים, וזה גם לשים את כל המחלוקות בצד ברגע האמת. זה מטורף בעיניי, כאילו ממש...
המון דברים, להגיד מה באמת חשוב עכשיו.
כן.
האם אתה יכול אותו דבר לשים מול הבת זוג שלך רגע, להגיד לשים את כל המחלוקות בצד ברגע האמת, ולהגיד רגע.
מה חשוב?
מה באמת חשוב?
וואו. אז אולי זה השלב השלישי? אני מנסה לעשות איזשהו סדר ב...
בסדר, אתה רוצה פרוטוקול למה אני עושה בשיחה עם חבר? פרוטוקול לשיחה עם חבר. אחד, הכרה בזה שבכלל שיתפו איתך. שתיים, שני דברים שקורים בו זמנית. אתה
ברור עם עצמך.
ברור עם עצמך מדת פניות, וברור עם האחר מה הוא מבקש. זה שלב שני. שלוש, תן את המענה. אם הבן אדם אומר, כאילו, רק רציתי שתקשיב, וואלה, אני ממש סבבה שתשתף עוד אם אתה צריך. אם יש לי את הפניות. אם אין לי, וואו, סבבה. הבן אדם אומר, אני אשמח לדעת מה שאתה חושב, אני יכול להגיד מה אני חושב. אני יכול להגיד, גם כשאני חושב, איפה אני יכול... בייחוד אם מישהו עבר משהו קשוח, איפה אני יכול קודם כל לתת פידבק למסוגלות שלו. זה לא מובן מאליו לצאת בכלל מהבית ולהיות במילואים. לא מובן מאליו.
לא מובן מאליו בכלל.
איפה אני יכול לתת, לא מובן מאליו שאתה, אם הוא משתף איתי את הקושי נגיד, לעזוב את הילדים בערב ואחרי היום וחצי שהוא קיבל ולנסוע, איפה אני יכול לתאר, לתת לו תיאור של מה שהוא עושה. אם מישהי שיתפה, עכשיו ראיתי סרטון של מישהי שהתחבאה מתחת לאיזה, סליחה, אזהרת טריגר, תיאורים גרפיים. אז תדלגו לדקה הקרובה, מי שזה קשה לו, תדלגו על דקה, זה יהיה רק דקה. התחבאה מתחת לבמה, ולקחה, אמרה סליחה, 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 לקחה גופה של מישהו, לקחה את הדם שלו, מרחה עליה, וחיקתה את איך שני האנשים המתים שם שכבו ושכבה ככה. איך, איפה אני יכול,
שהציל אותה בעצם.
כן, אבל איפה אני יכול לתת לה הכרה למסוגלות שזה, על התושייה שהייתה לה. הייתה לה שם תושייה. היא בטוח חשה, תיק כזה של אשמה, ותיק של צער, והמון המון. איפה אני יכול להגיד, וואו, לא, המסוגלות. איפה אני יכול לתת לבן אדם הכרה במסוגלות שלו? זה לא מובן מאליו שברחת, והבן אדם מרגיש אשם על, על החבר הפצוע שהוא השאיר, ושמת או שחטוף עכשיו, אבל זה לא מובן מאליו, שאתה היית במסוגלות שהייתה לך סכנת חיים, ואתה הצלת את עצמך.
וואו.
זה נורא נורא, אז אתה שואל, איך להגיב לאנשים שכן עברו משהו? אני נותן מה, אני נותן הכרה למסוגלות שהייתה להם, כי הייתה להם.
ברור.
הם יכלו לקפוא, הם יכלו כל מיני דברים, והם קלטו שהם בסכנת חיים, והם הצילו את עצמם, הם עשו מה שהם היו צריכים בשביל להציל את עצמם, וזה משהו שנורא חשוב להניח.
נכון.
קנלים זה אנשים בעורף, שזה לא מובן מאליו שאת מחזיקה את הבית והילדים ככה, בזמן שהוא שם במילואים, וזה לא מובן מאליו שאת בכלל מצליחה לישון בלילה.
וואו, איזה קשה זה, אני כל הזמן כאילו, יש לי בראש את החטופים, כאילו את המשפחות של החטופים. איך מדברים איתם, איך בכלל, אתה יודע, אני... עזוב, אני עוד מעט נגיע גם לממשלה ולמדינה, אבל כאילו... אני רואה, אתה יודע מה נגיע לזה עכשיו? אני רואה את גיל דיקמן, אני לא יודע אם ראית, נציג משפחות החטופים, קרוב המשפחה שלו מבארי, נחטפו. ואני רואה אותו נועם בכנסת, ואין שם שום תקשורת מקרבת, שום דבר כאילו מהדברים האלה, אני רואה שם אנשים שמתייחסים לזה בכזה זלזול כאילו, ואני אומר, האם יש סיכוי שהממשלה והמדינה, יכולים להשתמש בכלים האלה של תקשורת מקרבת?
האם יש סיכוי? כן. כן. האם הם יעשו את זה? לא. למה לא? כי פופוליזם עובד. סיסמאות עובדות. זאת אומרת, הזירה הפוליטית, השיח הפוליטי, הוא פחות מורכב מרצון לחיבור, אלא מה הייחודיות שלי ושל המגזר שלי. ואיך אני, כאיש פוליטי, על ידי מה שאני אומר, מנחיח את הייחודיות שלי ושל המגזר שלי. לא תמיד זה מה שישרת אותי זה אמפתיה. עכשיו, אולי שווה להגדיר מה זה אמפתיה, אבל בעצם המסוגלות לפגוש מה נרשם בחוויה של האחר. והרבה פעמים אנחנו מלבלים אמפתיה עם סימפתיה ועם הבנה והסכמה. זאת אומרת, אם הבן אדם אמפתי אל משהו, כנראה הוא מסכים איתו. זאת אומרת, יש את המשוואה הזאת, הבן אדם אמפתי למשהו, אז זה אומר שהוא מבין אותו, הוא מכיל אותו, הוא מסכים איתו, הוא תומך. ולכן, הסיכוי להביע אמפתיה בתוך הזירה הזאת, כשיש את את הדבר הזה, הוא מורכב.
אמפתיה חייבת לבוא עם תמיכה? כאילו, אתה לא,
לא
יכול להיות...
ממש לא, ממש לא. אבל אם אני אהיה היום אמפתי, אני רק אגיד ש... מ-0 עד 10, המסוגלות שלי היום להיות אמפתי לאנשים בעזה היא מאוד 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 קטנה, אז אני רק אניח את זה מראש. היא באמת, אני באמת כנה. כרגע, עם כמות הדברים שראיתי, ומי שאני, וואלה, כאן לא סופרמן. המסוגלות שלי להיות אמפתי לאזרחים בעזה היא קטנה, אבל עדיין יש בי איזושהי אותה מסוגלות שאני יכול למצוא אותה, ואני יכול לחפש אותה. אם אני אביע אותה היום, אני פשוט לוקח את זה כדוגמה, ברשת, או כאדם פוליטי, ההבנה של זה תהיה שאני בעצם מסכים עם האנשים בעזה, אני מכיל, בקצה אני תומך, ולכן התגובה החברתית תהיה...
האנשים בעזה, אני רגע מחדר, אתה לא מתכוון לחטופים.
לא.
אתה מתכוון למשפחות שלך,
העזתים. העזתים. העזתים, האנשים, האזרחים, העזתים, אפשר לקרוא לזה אזרחים, התושבים העזתים. ולכן אתה לא רואה היום תמיכה של כמעט אף גורם פוליטי באיזושהי אמפתיה לאנשים בעזה, כי בזירה הפוליטית זה אומר אני תומך בצד שלהם. אז זאת הבעיה להביא אמפתיה לזירה
הפוליטית השטחית.
בוא ניקח דוגמה אחרת, חרדי שיביע אמפתיה, או מישהו מהצד החילוני שיביע אמפתיה לחרדים ולכספים הקואליציוניים שאנחנו מחזיקים אותם, הכספים האלה שאני יכול להבין איך אנשים יכולים לקחת את, לרצות לדאוג למגזר שלהם ולמשכורות למורים הדבר הזה יתפרש כתמיכה.
כן.
ולא כפשוט, אני מביע אמפתיה ואני נגד. אני מביע אמפתיה, אבל אני יכול להבין אותם, ביחד עם זה אני נגד הדבר הזה. והדבר הזה הוא לא מוכר מספיק. היכולת שאני יכול להיות אמפתי למשהו, ועדיין מאוד נגדו.
בעצם אתה מדבר פה על מורכבות. כאילו היכולת להכיל מורכבות היא קטנה מאוד בסיטואציה.
ברשת החברתית, בתקשורת, כל שמביא מורכבות, ברמת הלא מובן ועד מסולף.
אז בעצם נוצרות פה מערכות יחסים בלי מורכבות, ואז פה נראה לי נוצרת בעיה תקשורת.
הזירה הפוליטית היא לא המרחב שיועדד להביא ולהביע מורכבות.
כן.
מנהיג שמביע, שיכול להביא מורכבות, הוא פונה לקהל אינטליגנטי, שמסוגל גם להקשיב ולשמוע מורכבות בתקופת תאונה. זה לא אנחנו. יש תקופות שיכולנו להכיל מורכבות, אני רק אגיד שיש פה רמת של מורכבות שכן מובעת, שכן מכילים. בכלל למכור לנו עסקת חטופים בתקופה הזאת, מחייב אותנו, את כולם, להחזיק מורכבות.
ברור.
אז יש מסוגלות.
וואו, טוב, יש לי עוד שתי שאלות לסיום.
עניתי למה התקשורת מקרבת לא בטוח יכולה להיכנס לזירה הפוליטית?
כן, ענית. אני חושב שחבל שהיא לא יכולה, אבל כן, כרגע זה...
אני חושב שהמפתח לזה שהיא תיכנס, היא היכולת של מנהיגים פוליטיים להביא מסרים שיש בהם מורכבות, שבהם אני יכול להביע אמפתיה לצד האחר, ולהבין מה זה אמפתיה, אני מבין שזה מה שאתה רוצה, אני מבין שזה מה שאתה אומר, ושזאת החוויה שנרשמת אצלך, לצד זה אני לא מסכים איתך, ולצד זה אני חושב שצריך לקרות משהו אחר. זאת אומרת, זה להביע מורכבות.
כן, לגמרי.
כן. אני חושב שהם יכולים, הם יבינו את היכולת הזאת להביא את שני הדברים ביחד.
כן. כן, מצד שני שוב, הם צריכים לתחזק מערכת יחסים עם הבוחרים שלהם, ואז זה מאוד מאוד הופך ל...
ולהחזיק מערכת יחסים עם הבוחרים דרך איך הם נראים בתקשורת באותו רגע שמצולם.
נכון.
והוא אומר, בוא נהיה הכי קולניים, והכי, בוא נפרוץ אל התקשורת, ושיראו אותי בכלל.
כן. טוב, אני חוזר רגע לשיחה הפשוטה יותר, בין אנשים. יש משהו שהיית ממליץ לא לעשות, בשיחה מורכבת כזאת של...
להביא פתרונות. לתת לאנשים פתרונות.
לא לעשות את זה.
אם מישהו לא ביקש פתרונות, לא להביא פתרונות. אפשר לשאול, אתה רוצה פתרונות?
זה באמת כאילו התגובה האוטומטית, להביא פתרונות.
זה עובד?
אנחנו אלופים בזה, כן.
עד כמה אתה שיתפת דברים עם אנשים שרק מביאים לך פתרונות, ואתה ממשיך לשתף איתם?
זה הפלסטר, מה שנקרא.
אפילו לא פלסטר, אתה מרגיש שבן אדם לא באמת תקשיב לי. אבא, יש מפלצת מתחת למיטה, בואי נדליק את האור, תראי שאין מפלצת. באמת, 5 דקות אחרי זה הלכנו, סגרנו את האור, ראינו שאין מפלצת, אבא, יש מפלצת מתחת למיטה. ראינו שאין מפלצת. הדלקנו עוד פעם תור, הבאנו פתרונות, פעם השלישית, חלס, הראתי לך שאין מפלצת, עכשיו אני כבר צועק עליה, או כאילו, די, אני כל כך את הדוגמה הזאת, ואני אגיד, אבא, יש מפלצת מתחת למיטה, וואלה, איזה כיף ששיתפת איתי. לא באמת, לא מובן מאליו. את מפחדת ואת משתפת איתי, אני מרגיש שאני כתובת, כאילו, איזה כיף, תכלס. אה, וואו, נכון. ואז, איך קוראים למפלצת? יש לה שם? יש לה אוזניים פרוותיות? לא, יש לה נקודות סגולות על הגוף. וואו. איפה אני יכול לפגוש את הפחד הזה של הבן אדם? אם אני פנוי לזה, פה במקרה הזה אני פנוי. וואלק, בוא נפגוש את המפלצת שיושבת עליך. מישהו חבר בא ומשתף, חי, חמאס, חיזבאללה, טילים, פחדים, 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 אמון, תקשורת, וואו, מפלצת, בוא, קודם כל איזה מדהים שאתה משתף איתי, לא מובן מאליו. שאתה רואה בי, כאילו...
כן.
ויאללה, ומה, יש להם אוזניים סעירות? בוא, מה זאת המפלצת הזאת? בוא, ספר. מה יושב עליך? פחיד.
וואו.
פחיד. פחד רוצה להישמע. פחד רוצה להישמע. הוא לא רוצה פתרונות. כשמישהו משתף איתך פחד, הוא לא רוצה פתרון. הוא רוצה, בן אדם הוא לבד עם זה. הוא רוצה תחושה של ביחד.
כן, פחד רוצה להישמע. זה משפט חשוב.
פחד, כאב, אבל. אבל לגמרי. אז תגיד במילים שלך מה לקחת מהשעה הזאת. עברה שעה? וואו, עברה שעה.
כן, עברה שעה. נראה לי את המילה להשהות, כאילו להשהות תגובה רגע, להעץ, לקחת רגע נשימה, ולהכיר במה בא מולי. כאילו זה נראה לי ההתחלה של הדבר הזה. אתה מבין? להכיר במה שקורה, ולא ישר לחפש איך אני מגיב ונותן פתרונות, באמת, זה נראה לי הדבר העיקרי. אני אגיד שעדיין יש בי הרבה מחשבות על המערכת יחסים של אחריות אשמה, ואיפה זה פוגש אותי, אתה יודע, כאילו, אני מרגיש כל הזמן באיזושהי אשמה. אני גם בטיפול, אז
בלי קשר. בסדר, אנחנו מדינה עם תחושת אשמה.
כן, זהו, אנחנו מדינה עם תחושת אשמה, וכל הזמן עולה בי השאלה של מה יכולנו לעשות, האם יכולנו לעשות, איך אני יכול לעשות, האם אני מתנדב מספיק, האם אני לא, כאילו כל הזמן יש את המערכת יחסים ביני לבין עצמי של מה האחריות שלי בתוך האירוע שקורה, ואיך אני יכול זה. אבל אולי זה שוב קצת כמו לחפש פתרונות, כאילו אולי זה איזשהו משהו מענה לעצמי על הנפש בשביל להרגיש טוב עם עצמי, או משהו כזה, במקום שנייה להיות.
שגם זה בסדר, וגם לזה יש מקום.
ברור, כן. גם לזה יש מקום. אבל אני חושב שלהעט ולהיות רגע בתחושה, כאילו, לנסות להיות בה.
אפשר לקרוא לזה, אם מחפשים שתי מילים, זה הכרה בקיים. האם אני יכול בקיים. לתת הכרה בקיים?
כן. הכרה בקיים.
ומה שקיים זה מישהו, זה, שוב, אני אתן לי, זה מישהו שבא ואם הוא משתף, הוא בא אלינו ומשתף, הוא מחפש קשר. ותומס הובל אומר שהסופר פאוורס שלנו כבני אדם זה קשר ולהיות בקשר ולהיקשר, זאת אומרת להיות ביחד. והמקום הזה שמישהו בא ומדבר איתנו, הוא קודם כל לתת הכרה בזה שוואו, יש פה קשר.
יש פה קשר.
כן, אפשר לתת הכרה בקריה, מישהו בא, משתף איתי, ואני לא יודע מה לעשות עם זה, אני מבולבל, ובמקום להיות עם כל זה לבד, ולתת פתרון, אני יכול פשוט להיות בכנות, להגיד לבן אדם, וואו, אתה משתף איתי, ואין לי מושג מה לעשות עם זה, ולראות איך ממשיכים משם, לתת המון המון העתה והכרה בקיים, מהעת ולהכיר בקיים.
כמה זה חשוב, מדהים. שמע, תודה.
כן, זה עזר?
כן, זה ממש עזר, ואני אעשה עבודה עם עצמי. אבל לא, לגמרי, זה ממש ממש עזר, ואני חושב שהשיחה הזאת לי הועילה מאוד, אז אני מקווה שהיא תועיל לאנשים נוספים.
יש המון ידע, זה, שוב, זה גוף ידע שהוא חי, הוא מתפתח, בטח. כל מורה מביא את הווריאציה שלו, כאילו התקשורת מקרבת שאני מלמד בקורסים בימינו,
זהו, אז איך לא אפשר למצוא אותך?
כבר לא התקשורת מקרבת שאני למדתי, אני לא אומר שהיא יותר טובה, אני רק אומר שהיא מקבלת כבר את הגוון שלי, שאני מלמד תקשורת מקרבת מאוד מקורקעת, בוא נדבר street giraffe, אנחנו קוראים לזה בתקשורת מקרבת, זאת אומרת, איפה היא מחוברת לפרקטית לרמת היום-יום. אני רוצה שהדברים יעבדו. אז ומורים סביבי מפתחים את הכיוונים שלהם, וזה נורא יפה לראות.
כן.
אז יש ממש קהילה של מורים של תקשורת מקרבת, שמלמדת בווריאציות, חלקם תחת הכותרת תקשורת מקרבת, חלקם קוראים לזה לימודי אמפתיה, אז חלקם הבית להורות מקרבת משמעות, יש המון המון.
איפה אפשר למצוא אותך?
אפשר למצוא אותי, אז גם אפשר למצוא אותי בפייסבוק תחת מיכאל פינקל, מייקל פינקל באנגלית, ובתמונת פרופיל שלי יש קישור לקבוצת עדכונים שלי, ואני מעדכן קורסים, סדנאות שאני עושה, אז, וגם כשתפרסם את זה, אז אני אשים למטה את הקישור לקבוצת עדכונים שלי.
בטח,
תשים. אז אפשר למצוא, אני עושה קורסים של תקשורת מקרבת, אבל גם יש שם סדנאות שעושות אמבדימנט, בגלל שאני מגיע מעולם התנועה, אני אקרובט, אני לוליאן מקצועי, אני של קרקס, אז אני מביא את המקום הזה של גוף, 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 ואיפה מביאים בעצם אמפתיה דרך גוף.
וואו.
ואיפה...
זה נושא חדש לגמרי.
שהוא מרתק. כן. בתוך העולם התקשורת מקרבת, איפה מביאים אמבדימנט של התקשורת מקרבת. זאת אומרת, לוקחים את כל הדברים, ובוא נעבוד דרך הגוף. עשיתי עכשיו כמה סדנאות שקראת להם גראונדינג, שמביאות לבוא נזיז את הגוף. איך אני מביא תשומת לב לגוף, הנוכחות לגוף של עצמי, או של מישהו אחר, בצורה שעוזרת לגוף לאחות את המצב הזה. אז כרגע, עם המצב המזעזע שאנחנו בו, אני גם מארגן כאלה מין סדנאות שאני קורא להם גראונדינג, וגם אני פותח קורס תקשורת מקרבת עוד מעט, ואפשר להתעדכן.
מדהים, אז אנחנו נוסיף את התיאור.
כן.
תודה רבה שבאת, ממש, ממש תודה. זה לא מובן מאליו בכלל, אז ממש תודה, ותודה רבה לכם ולכן שהזנתם לנו. מה הדיבור פרלס חנה קרקור? נתראה בפרק הבא.
יש, תודה שהזמנת.
יאללה ביי.
יום טוב.